הפרק הבא שתשמעו הוקלט לפני השקת המגן 2 ולפני חשיפת הבעיות ביישומון בפרק הקודם, פרק 30 עונה 2. אנחנו עדיין מעלים אותו לפודקאסט כי לדעתנו יש בו מידע חשוב. האזנה נעימה.
סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר סייבר, ידוק.
אתה מתחת לשולחן, מה קורה שם? אתה בסוכה? אתה נמצא במחולה דיפלומטית בדרך למדינה עוינת שמעוניינת לזכור את שירותיך, אם תרצה או לא תרצה?
כמעט. פשוט עברתי תדרוך אצל עומר בקשר למיקום האידיאלי של איפה להקליט, ונתתם לי מיקרופון חדש ונורא נורא משוכלל בשביל האיכות וזה. עברתי בית, והחדר שבו אני הכננתי להקליט, הוא צמוד ללול תרנגולות. אז נאלצתי למצוא מקום אחר, על פי ההנחיות המאוד מאוד נוקשות של עומר, שצריך להיות ריפוד על הקירות ועל התקרה ועל הרצפה, וצריך להיות כל מיני דברים מאוד מאוד משונים. ומצאתי את מיטת הקומותיים של הילדים, שהיא מרופדת מלמעלה ומלמטה כזה.
והיום בפינתנו פודקאסטים במקומות מוזרים.
פה אני יושב בחלונות סגורים מפחד מהתרנגולות, שלא יפריעו לנו, ומקווה לטוב.
בתעשיית הבידור יש שני אנשים שיכולים לגרום לך לעשות כל מה שהם אומרים, זה טכנאי סאונד וצלמים.
אז בינתיים אני מאשר את החלק הראשון של המסר הזה. אכן, עומר, זה על הראש שלך.
סייבר סייבר, סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה.
ועכשיו, עם 30% יותר סייבר.
בהנהלת נועם רותם ועידו קינן.
אנחנו שוב במין גל שני, לא רק של קורונה, אלא גם גל שני של מעורבות השבק בעקב אחרי אנשים שחולים או היו במגע עם חולים או אמרו דברי כפירה וחתרנות מדינית. What the fuck?
לכל קורונה יש מוצאי קורונה. ונראה שלמרות שאנחנו עוד לא שם, הסיפור הזה הופך להיות וב שעליו אפשר לתלות כל אמצעי מעקב שנרצה. לפני מספר תוכניות דיברנו על אפליקציות המגע שהיו אמורות להחליף את אמצעי המעקב הלא כל כך יעילים של שבק.
ביקרנו את האפליקציות הללו והמלצנו לא להשתמש בהם. זה היה בעונה 2 פרק 26.
ובעקבות הפרק הזה פנה אלינו דוקטור אייל רונן, אדם יקר וחוקר באוניברסיטת תל אביב, והוא חושב אחרת. מכיוון שאנחנו אנשים שלפעמים טועים, אנחנו נשמח לשמוע איך אנחנו טועים, כמה אנחנו טועים, וגם למה אנחנו טועים.
1, 2, 3 ניסיון.
זה בדיוק הסיסמה שלי.
דוקטור אייל רונן, חבר סגל בבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, וחבר במרכז צ'קפוינט של אבטחת מידע.
סייבר סייבר לך, אייל.
סייבר סייבר לכם, מה שלומכם?
ביחד עם פרופסור בני פינקס מאוניברסיטת בר אילן, עומדים בעצם מאחורי הפרוטוקול של אפליקציית המגע הישראלית.
אז אני אסייג, יש לנו הצעה לאיך צריך לראות הפרוטוקול שעומד מאחורי אפליקציית מגע מבוססת בלוטוף עבור ישראל, ואנחנו עבדנו והצענו מול משרד הבריאות, הצענו להם את זה. כרגע יש תהליך של פיתוח של אפליקציה מיועדת להיות המגן דור 2 שכרגע מכילה את הפרוטוקול הזה, ויש מספר בעיות טכניות באדיבות גוגל ואפל, שכרגע עדיין לא מאפשרות את השחרור של האפליקציה הזאת, וזו שאלה שאני כרגע לא יודע לענות, האם הצליחו לפתור את הבעיות האלה או לא.
אז אולי לפני שנתחיל, פשוט תספר לנו על הפרוטוקול שפיתחתם, ומה שונה בינו לבין הפרוטוקול שהציעו גוגל, אפל ועוד שורה של חברות טכנולוגיות גדולות בדיוק לדברים האלה?
יש כל מיני סוגים של אפליקציות שעושות דברים שמאוד שונים אחת מהשנייה, ושיש גם משמעויות מאוד שונות לגבי פרטיות. יש את אפליקציית המגן הנוכחית, שהיא מבוססת על GPS.
ווי-פיי?
יש לה גם הרשאות, אחרי שגם מוספת ווי-פיי, אבל כרגע, להבנתי לפחות, עבור הנושא של זיהוי מגעים, היא עושה את זה רך ורק על פי GPS. היא אפליקציה שלפחות כרגע, למיטב ידיעתי, לפי המימוש הנוכחי, היא אפליקציה שעושה די הרבה עבודה בשביל לשמר את הפרטיות של המשתמשים. שום מידע של המשתמש לא אמור לצאת מהמכשיר, וכל הלוגיקה רצה על המכשיר, בין בקצרה איך היא עובדת יש היום מה שנקרא חקירות אפידמיולוגיות, כמו שמענו בחדשות, יש מספר מאוד קטן של אנשים, ובעיקר נשים שעושות את זה. במצב הזה, מישהו שמזוהה את החולה קורונה, יש קיבל בדיקה חיובית, מדברים איתו, שואלים איפה היית, באיזה מאפיית בורקסים בילית את זמנך, ואז מפרסמים את המיקומים האלה. עכשיו, גם להבנתי, לפחות מה שמשרד הבריאות עושה, הם מחליטים, דוגמה, לא מפרסמים את המיקום של הבתים, של האנשים של החולים, בשכונות, שם מנסים להודיע בצורה ישירה למי שצריך, אבל מקומות ציבוריים, כמו חנויות, מסעדות וכאלה, מפרסמים אותם. הבעיה זה שברגע שאנחנו מגיעים למספר חולים כמו שיש היום, יש המון המון מקומות, ואני לא מכיר הרבה אנשים שהולכים ועוברים על כל הרשימות פרסומים ולוודא האם במקרה הם היו יד מקום כזה או לא. ומה שהמטרה של אפליקציית המגן זה פשוט להנגיש את המידע הזה בצורה יותר קלה. המידע של המיקומים מגיע מאותו מידע בדיוק שמפרסמים אותו באתר של משרד הבריאות ומה שפרסמו פעם בעיתונים, פשוט ממירים את זה לקורדינטו GPS, וזה שולחים לכל אחד מהאנשים שיש להם את התקנות האפליקציה. האפליקציה עצמה מקליטה את המיקום GPS של הבן אדם, את המסלולים שהוא הולך.
באופן מקומי, בלי להעלות את זה
החוצה. באופן מקומי, בלי להעלות את זה שום מקום, ואז מה שהיא עושה, היא בעצם, בעיר שהיא מקבלת הודעה על חולה חדש במקומים, היא מבצעת חיתוך בין המסלולים שהבן אדם עשה, ובין הקורדינטות שנשלחו ממשרד הבריאות, ואם יש מצב שבו יש חשש שהמשתמש היה ליד החולה, היא מציגה התראה למשתמש. עכשיו, התראה הזאת היא גם כן התראה לוקלית, מידע לא נשלח לענן.
יש בו אמון מסוים במשתמשים, באזרחים, שאם הם קיבלו אזהרה כזאת, הם יעשו את הדבר הנכון.
הם יעשו דבר נכון. יש הבנה שבמצב הזה יש כמות לא קטנה של false positive, שבא לדוגמה, אם אתה גר במרחק מאוד קטן מקניון, יכול שתקבל הרבה התראות שווא. ובגלל ש-GPS בסוף יש לו מגבלת דיוק. ולכן, אומרים את זה למשתמש, אומרים לו, יש חשש שהיית, במידה שאתה חושב שהחשש זה אמיתי, אנא תיכנס לבידוד ותדרבח, לא, אז לא. שום מידע לא מועלה לשרת מרכזים מתוך האפליקציה, ומשיחות שלי היו עם האנשים שהם עבדו על זה, נשמע שהם באמת השקיעו הרבה מאוד מחשבה באיך לשמר פרטיות ככל אפשר לעשות privacy by design. בתור דוגמה להדגיש את הנושא של הפרטיות, באפליקציות כאלה, גם אפליקציות שהן לא לצרכי בריאות בפרטי, לרוב הם מנסים לקבל איזשהם אנליטיקות על השימוש, כמה משתמשים כרגע, אם אפליקציה דולקת או לא, כל מיני דברים כאלה. האפליקציה, המגן, לא אוספת שום מידע כזה, לא שלחת. זה משהו שגם הוא מאוד בעייתי למשרד הבריאות, כי קשה להם לדעת כמה אנשים משתמשים, באיזה אחוז מהזמן זה פעיל, באיזה אחוז מהזמן GPS בכלל דלוק, אבל הם החליטו שהם לא הולכים לאסוף שום מידע, אלא הם כן יודעים להבטיח שהדבר הזה לא יפגע בפרטיות של המשתמשים. נגיד בהערת הצד, שאני ובני הצענו פתרון שיכול לעשות את הדבר הזה, שוקלים כרגע להשתמש בו, שמבוסס על פתרונות של מה שנקרא חישוב בטוח, או מולטיפרטי קמפיוטיישן, שבעצם יהיה אפשר להבטיח בצורה מתמטית, שמשרד הבריאות יכול ללמוד סטטיסטיקות על השימוש, הרבה משתמשים ביחד, אבל לא יכול לקבל שום מידע אישי על משתמש בודד.
אולי רק נגיד פה בסוגריים, כל עוד המידע נאסף ונמצא על הטלפון, אין שום דבר בעצם שמונע מהמדינה לקחת אותו. זה שזה לא מוטמע כרגע באפליקציה, זה נחמד וזה חשוב, אבל זה לא מהווה שום תעודת ביטוח.
נכון.
ונאמר כבר שאנשים שהובחנו כחשודים, יכולים להתבקש לשלוח את המידע הזה למשרד הבריאות בעצם ולשבק.
למדתי אפליקציה מאפשרת את הדבר הזה, יש בעיה שמה שהתחילו לטפל בזה מדינות אחרות, שלמדתי לא ברור שיש מסגרת חוקית מאוד טובה למידע הזה, ומה מותר למדינה לדרוש ולקבל. אני לא בטוח שזה מאוד שונה ממי שכרגע משתמש, לא יודע, בשירותי המיקום של גוגל, שיודעת איפה אנחנו בכל רגע נתון, גם כן אפשר להוריד את המידע הזה ומתבקש לשלוח אותו, או אם גורם כל שרוצה להוציא את זה מהטלפון.
אנחנו הרבה מסתכלים על ענייני אבטחת מידע בצד הטכני, זאת אומרת, מה שלא נאסף אי אפשר להשתמש בו, ולכן ה-VPN שאנחנו ממליצים עליו, פרוטון VPN, לא שומר מידע, כך שגם אם הממשלה תבוא ותגיד, תנו לי את המידע, אז אין להם אותו, אבל אני רוצה להגיד שבמקרה הזה, אם המכשיר המקומי אוסף את המידע הזה, ואז כאשר יש חשד שאני חולה או נדבקתי, המדינה יכולה לבקש את המידע, בעיניי דומה למצב של למשל בדיקת ינשוף. זאת אומרת, אני יכול לסרב לעשות בדיקת ינשוף, ואז יש השלכות לזה, אבל הדבר הזה אולי חיובי, כי אולי יש אנשים שאומרים, זה בסדר גמור, אני מוכן לתת את המידע הזה, אם אני חשוד כחולה, ואם אני מודע לזה שהמידע הולך למדינה.
כדי שאפליקציות מכל סוג הזה יצליחו, אנחנו חייבים לשכנע באותות ומופתים ככל האפשר, את הציבור שהדבר הזה לא יכול לפגוע לו פרטיות, או שיש לו דרך לשמור על עצמו ועל הפרטיות שלו. כי ברגע שעושים דברים בכפייה, ושאנשים פוחדים מזה, אז לדוגמה, יכול להיות שעכשיו יהיה אנשים שיחליטו בכל מקרים שהם ישירו את הטלפון בבית פשוט, כי הם פחדים שהכלי של השב"כ עוקב אחריהם, או שהם יעשו כל מיני דברים אחרים שישראלים אוהבים לעשות, כדי למנוע מעצמם חשיפה שהם לא רוצים שתהיה. בסוף ההנחה היא שרוב האנשים, רוב הזמן, לא יודע, אני כשאני מסתובב באוניברסיטה, או יוצא חוץ מהבית, אני לא צריך להסתיר את מה שאני עושה, ואין לי בעיה אם חס וחלילה אני יכולה, אין לי בעיה גם לחשוף את המידע הזה. אבל יש זמנים שבהם אני לא רוצה לחשוף את מה שאני רוצה, ויש אנשים שהם גם יכולים להיות יותר רגישים ממני. אני אקח דוגמאות טריוויאליות, יש עיתונאי שעכשיו הולך להיפגש עם מקור שלו, או שיש מישהו שעובד, והוא מפחד שאם הוא יקבל אפילו איזושהי התראה, גם אם התראה לא נכונה, המעסיק שלו יכריח אותו להקים את האפליקציה, וגם להראות לו כל יום שהאפליקציה הזאת היא נקייה ואין לו התראות.
זאת בדיוק הנקודה של הטיעון של מה יש לכם להסתיר. יש אנשים שיש להם רגישות גבוהה יותר לפרטיות, ברגע שהאזרחים הרגילים, נקרא לזה, אומרים, אין לי בעיה לחשוף את זה, מי שיש לו בעיה לחשוף את זה, הבעיה היא אצלו, אנחנו פועלים פה למתיחת קו במקום המאוד מאוד לא נכון, באיזון בין הפרטיות שלנו כאזרחים, ובין מה שאנחנו מאפשרים למדינה לדעת עלינו.
אז אני מסכים עם מה שאתה אומר, ולכן אני חושב שאנחנו לא מותחים את הקו הזה. ואני אתן כמה דוגמאות לאיך אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות את זה. האפליקציה אמורה להיות אפליקציה וולנטרית, שאף אחד לא אמור להכריח אותך להתקין את זה. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו בעולם חוק ממושלם, וגם אם לא תהיה כפייה ברמת חוק ממשלתי, יכול להיות שיהיה כפייה לוקלית שבו הבוסית שלך תגיד לך, אתה חייב להתקין את האפליקציה הזאת, אחרת אני לא מרשה לך לבוא לעבודה יותר. ואתה, אם אתה רוצה להרוויח כסף, אתה תהיה חייב להתקין את האפליקציה.
או להיכנס לסופר, או לנסוע בתחבורה ציבורית.
נכון, ולכן מה שאנחנו אומרים, גם אם אתה מתחיל את האפליקציה, עדיין יש לך שליטה, ומורה להיות לך לפחות ברמת ההצעה של הטכן שלנו, שליטה מלאה על המידע שלך ועל צורת עבודה. מה זה אומר? אתה יכול בכל רגע נתון להפסיק את הפעולה של האפליקציה, שתפסיק להקליט מידע ותפסיק לשדר מידע, שאנחנו נסביר מה היא עושה בבלוטוף. אם יש לך התראות שקיבלת בעבר, ואתה החלטת שהן התראות שווא, אתה צריך להיות מסוגל למחוק את התראות האלה, ככה שזה לא יהיה לא ברמת הגוי ולא ברמת הדאטאבייס, כל מידע שהוביל התראות האלה ימחק. לא קיים לך כדי שאתה תומי תוכל לבוא ולהראות למישהו בטלפון שנקי, לא היה התראות האמיתיות. ויש עוד הרבה דוגמאות לדבר הזה, גם מבחינת המידע שאתה בסוף מעלה למדינה למשרד הבריאות, מטרה שיהיה אפשרות גם למחוק את זה ברמה הלוקלית של המכשיר, זאת אומרת, יכול לבוא להגיד, אני אין לי בעיה להעלות את כל המידע שהיה לי ביום שני, כי ביום שני אני לא מרגיש שצריך להסתיר משהו, מה זאת ביום שלישי עשיתי דברים שבהם אני לא רוצה ש...
ביום שלישי, לא בא לי.
מכבולי, ולכן אני מראש מחקתי מהמכשיר את כל המידע שהוא שמר לוקלית או שהוא אסף ליום שלישי.
פה אנחנו נגיד שוב בסוגריים, שעצם הפעלת פעולת המכשיר כבר נמצאת בשימוש על ידי הפרקליטות והמדינה בתיקים פליליים נגד אנשים שאומרים, רגע, 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 כל יום אתה הסתובבת עם הטלפון שלך והוא היה דולק וזה, פתאום בדיוק בזמן שאנחנו אומרים שנפגשת עם אדם א' או ב', הטלפון שלך היה כבוי, אנחנו נכניס את זה כראיה נגדך.
מה שכרגע עדיין לא תוכנן, אבל חושב שאפשר יהיה גם לשלב את זה, שלבים יותר מאוחרים, חושב שזה חלק מהבעיות, זה האופציה לעשות את המחיקה הזאת, זה יותר ברור כשנדבר על הפרטים של הבלוטוף, בצורה שבה אין דרך לדעת שעשית שינוי למידע. זה טכנית אפשר לדבר על זה כשאנחנו מנסים טיפה יותר להבין איך הדבר הזה עובד, אבל יש אפשרות לתת מענה שהוא יחסית רחב לרוב הדברים האלה, אין ברמה הטכנית, ואין צריך להיות, לדעתי כשעושים את זה, וזה מה שקורה לדעתי בשוויצריה ובעוד כמה מקומות שעכשיו עובדים, כשפותחים כאלה אפליקציות, צריך להיות להם גם מענה משלים חוקי. זאת אומרת, אנחנו ברמה הטכנולוגית צריכים לעשות את המיטב כדי שגם אם מישהו רוצה לנצל לרעת המידע, יהיה לו קשה ככל האפשר ויהיה מאוד מידע, אבל לרוב עדיין צריך להיות איזושהי תשתית חוקית שאומרת, דוגמה שהמידע הזה יכול לשמש אך ורק לצרכים של משרד הבריאות של חקירות אפידמיולוגיות, ואסור למשטרה או לכל גוף אחר להשתמש בו. זה שתי דברים שאמורים להשלים אחד את השני בשביל שאנשים יוכלו להרגיש טוב עם עצמם, פשוט כי אחרת, אני רואה את עצמי לפחות בתור מישהו שפרטיות זה משהו שדי חשוב לו, ואני חושב שזה יהיה רע מאוד אם הכלים האלה יאפשרו פגיעה משמעותית בפרטיות, ובצד השני, זה לדעתי יגרום לכלים האלה להיות לא אפקטיביים, כי אנשים ינסו כל הזמן לרמות אותם ולהסתיר אותם. זה משהו שאני חושב שאפשר לעשות, אבל כדי להבין טיפ-טיפה מה האפשרויות השונות שיש, ומה הסכנות השונות שיש, אני חושב שכן כדי להתחיל לדבר טיפ-טיפה על איך עובד זיהוי מגעים מבוסס הבלוטוף, ודבר על שלושה דברים עיקריים שאני רוצה לדבר, שזה בעצם הפתרון הריכוזי, שלהלן יהיה גם הפתרון הרע, הפתרון המבוזר, שהוא גם מה שגוגל ואפל משתמשים, שנקרא לו הפתרון לטעמי הטוב לאירופה, והפתרון המבוזר שאנחנו מציעים, שאנחנו חושבים שהוא פתרון מבוזר שטוב לישראל. הקונספט של הזיהוי מגעים מבוסס בלוטוף אומר, אנחנו רוצים לדעת עם מי אנחנו היינו במרחק של פחות משתי מטר ליותר מ-15 דקות, ואנחנו רוצים איזשהו אמצעי טכנולוגי שיעזור לנו לדעת את זה, כי אנחנו א', לא זוכרים את כל האנשים שהיינו לידם, ב', אנחנו לא בטוח לא זוכרים איזה מרחק בדיוק היינו במשך כמה זמן, אני יכול להגיד את זה...
דבר בשם עצמך, אייל.
אני לא מכיר את כל האנשים בעולם, וגם לא, אפילו לא בישראל, ולכן אם אני נוסע ברכבת ויושב לידי מישהו, ואני התגעתי בתור חולה, אני לא יודע מי הוא ואיך להודיע לו שכדאי לו להיכנס לבידוד. והמטרה של השימוש בבלוטוף אומר, יש לחלק גדול מחולים באוכלוסייה בארץ, יש טלפונים חכמים שיש להם בלוטוף. ובלוטוף הדבר הנחמד בו זה שהוא אמצעי שידור שעובד יחסית לטווח קצר, לא בדיוק 2 מטר, אבל גם לא 50, והוא עובד, יכול לעבוד גם בתוך בניינים ובמקומות מה ש-GPS לא עובד כל כך טוב, ולכן בוא נראה אם אפשר להשתמש בו בשביל לזהות ליד מי היינו. והקונספט אומר שהמכשיר שלי, צורך העניין אחרי שמתקן אפליקציה כזאת, הוא כל פרק זמן נתון, כל 3 נגיד או 5 דקות, הוא משדר איזושהי הודעת בלוטוף לסביבה, ובמקביל כל הזמן הוא מקליט את כל ההודעות בלוטוף שכל שעה המכשירים שולחים, ועכשיו האתגר זה איך להשתמש בדבר הזה כדי לזהות מגעים, אבל בצורה שלא פוגעת בפרטיות של אנשים. הדרך הכי פשוטה להגיד זה שאני אכתוב, אקודד את השם שלי, אייל רונן, את התעודת זהות שלי, שאני לא אגיד פה עכשיו, אני אקודד את זה על המכשיר, ואני אשלח את זה לכל אנשים שמסביבי, ואם אני חולה, אז פשוט משרד הבריאות יבוא ויפרסם את השם שלי ותעודת זהות שלי, וכל מי שרואה שהוחלט לא על המכשיר, נגיד 5 הודעות רצופות, שזה אומר 15 דקות, שבהן רשום השם ומספר תעודת זהות הזה, אז הוא יודע שכנראה הוא היה יחסית קרוב, וכדאי שיכנס לבידוד.
ואז הוא התווה אותך, כי גרמת לו להפסיד ימי עבודה.
המגוון בעוד בהצעה הזאת היא אינסופית. דוגמה אחת שלי נגיד מאוד מפריעה, שאתה בתור דבר ראשון, זה שבעצם כל מי שיש לו מקלט בלוטוף, יודע מי אני, ויכול לעקוב אחרי גם איך שאני הולך ברחבי המדינה, שזה משהו רע. דבר שני, זה שאלה מי יש לו את הסמכות להחליט מי חולה ומי צריך לפרסם אותו. ברוב המדינות, מי שאחראי להגיד מי חולה, זה משרד הבריאות, אחרי שהוא קיבל בדיקה חיובית. המנגנון הוא כמובן לא פול סייף, אבל זה לא מצב שבו אני יכול לבוא ולשחרר להעביר העולם הודעות, ואז להגיד אני חולה, כולם נכנס לבידוד. אבל בוא נגיד שהפתרון הזה הוא פתרון רע. איך שלא מסתכלים עליו, זה פתרון נוראי. אז המדינה הראשונה, אני חושב, בעולם שפרסה אפליקציה כזאת, זו הייתה סינגפור, אז היא אמרה את הדבר הבא. אנחנו לא ניתן לכל בן אדם שמקליט הודעות בלוטוף לדעת את הזהות של האנשים, אבל אנחנו בתור ממשלת סינגפור כן רוצים לדעת את זה. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח מפתח הצפנה, שיכולת לפענח הודעות יש אך ורק לממשלת סינגפור, נקרא הצפנה אסימטרית, יש מפתח פרטי שאך ממשלת סינגפור יודעת, ויש מפתח פומבי, שזה כל משתמשים יהודים. המפתח הפומבי מאפשר לי להצפין מידע, המפתח הפרטי שיש לממשלה מאפשר אך ורק לה לפענח אותו. ואז ההצעה של האפליקציה שלהם, בכמה כללית, זה אני אקח את הזהות שלי, בסוף העניין שם ומספר תעודת זהות, אני אצפין אותו עם המפתח הפומבי, וזה מה שאני אשלח. אף אחד שהוא לא ממשלת סינגפור לא יכול לפענח את המידע הזה, אבל אם מישהו חולה, מה שנעשה זה אנחנו ניקח את הטלפון שלו, נגרה מה הודעות שהוקלטו אצלו לא חלית בטלפון, וממשלת סינגפור תשתמש במפתח הפרטי שלה לפענח את ההודעות, ותדע את הזהות של כל האנשים שהיו לידו. ואז הממשלה תעבור ותודיע לאנשים האלה, אנא תיכנסו לבידוד. יש כל מיני וריאציות לזה, אבל זה מה שנקרא פתרון הריכוזי, או centralized. וזה, מה שאמרתי, לפחות לעניות דעתי, זה פתרון רע, רע מאוד. והסיבה היא שבעצם אנחנו לוקחים את היכולת לקבל את ההחלטות ולשלוט על המידע מהמשתמשים אל השרת המרכזי של, של הממשלה. זאת אומרת, גם אם אני החלטתי שלי אין בעיה לתת את הטלפון שלי לממשלה ושהייתי גם הרשום עליו, המידע שקיים עליו הוא לא מידע אישי שלי, הוא מידע אישי של האנשים ששלחו לידי ברחוב, זו זהות שלהם. ואני לא חושב שצריך לתת מידע כזה בלי קונסנט או אישור של, של המשתמשים. ויותר מזה, אין שום דבר שמבטיח לנו שהממשלה לא תרים מקלטי בלוטוף בכל מקום, ופשוט תראה מי עובר שם, ובגלל שהמפתח נמצא אצלה, יכולה לפנח ולדעת את הזהויות. זה חשש שהיה תיאורטי בהתחלה, ואני חושב שהוא נהיה פחות ופחות תיאורטי, כשמדברים על שימוש ביכולת קונטקט טרייסינג האלה, כדי לעקוב אחרי מפגינים, זה קרה גם בסין ובונג קונג, וזה גם קורה בארצות הברית היום עם ההפגנות שיש שם. אז זה משהו שבטעמי הוא פתרון רע מאוד. כדי להתמודד עם הדבר הזה, עם הבעיה הזאת, עלו כמה הצעות לפתרון מבוזר. ההצעה המובילה, אני חושב שהיה כמות מאוד מאוד גדולה של חוקרים, שחוקרים גם בחוקרי פרטיות וגם פתחת מידע והצפנה, התאגדו, זה ארגון שנקרא DisRPT. הם מציעים פתרון, שהוא פתרון, שהיום הוא פתרון הפרקטי היחידי שקיים. הפתרון בעצם אומר שאני לא הולך להצפין את הזהות שלי עם איזשהו מפתח שיש לממשלה, יותר מזה אני לא הולך בכלל להצפין זהות. מה שיש זה שאני בתוך המכשיר שלי מגריל הודעות שאין להם שום מבנה ושום דבר, הודעות שהן רנדומליות לחלוטין, וזה את ההודעות שאני שולח. אני שומר אצלי לוקלית את כל ההודעות שאני שלחתי, וגם את כל ההודעות שאני קיבלתי מאנשים אחרים. עכשיו, אם אני חולה, אז הממשלה אמורה לבוא אליי ולבקש ממני, אנא תיתן לי את הסדרות הרנדומליות האלה שאתה שלחת לאנשים אחרים. הממשלה כבר יודעת שאני חולה, בהנחה שאני בוחר ומסכים, אני מעלה לממשלה את הסדרות האלה, או לפעמים רק חלק, יכול להיות שאני חושב שזה צריך לאפשר למחוק, סדרות שנשלחו בזמנים שמרגישים. הסדרות האלה מגיעות לשרת של משרד הבריאות, ומשרד הבריאות מפיץ אותן לכל המשתמשים. ואז כל משתמש בצורה לוקלית, בודק האם הוא שמע את הסדרה הזאת בעבר, כן או לא. ואם הוא שמע 5 הודעות רצופות, מסדרות שמוגדרות שהגיעו מחולה, אז הוא אומר שהוא היה ליד חולה, ועכשיו הוא יכול לבוא ולהחליט האם הוא צריך להיכנס לבידוד, כן או לא, ואם הוא רוצה לדווח לממשלה. ומה שחשוב להבין זה שההודעות האלה, אין להם שום קשר לזהות של בן אדם, וכל עוד אני לא נתתי למשרד הבריאות את הסדרות שאני שלחתי, אין שום דרך לקשר אותם אליי, או להבין שזה היה, שזה אני. ולכן יש פה בעצם הגנה כמעט מלאה לפרטיות של הציבור הכללי שמשתמש במערכת. יש פגיעה מסוימת שתמיד תהיה קיימת בפרטיות של החולים, כי בסוף מי שהיה לידי יודע שהוא היה ליד מישהו חולה. וכדי להתמודד עם הדבר הזה, אז הפתרון של האירופאים גם אומר, אנחנו לא נגיד את הזמן המדויק שבו היה מפגש, אנחנו פלוס מינוס נגיד, היית ליד חולה ביום שני. עכשיו, חלק גדול מהסיבה של למה הפתרון הזה הוא היום הפתרון המוביל בעולם, זה באדיבות גוגל ואפל. משלל סיבות טכניות שאני לא חושב שכדאי להיכנס עליהן, ואני גם לא בטוח שאני מבין אותן עד הסוף, קשה מאוד להפעיל את האפליקציות האלה, בעיקר במכשירי אייפון. בסוף האפליקציות צריכה לרוץ כל הזמן ולאסוף מידע מבלוטוף, והמערכת הפעלה של אייפון מדי פעם פשוט הורגת אפליקציות שרצות ברקע, ולא מאפשרת להן גישה למידע. ואז כדי שהאפליקציה הזאת בעצם תעבוד, אתה צריך שהטלפון שלך יהיה פתוח, ואפליקציה תרוץ כל הזמן מה שנקרא בפורגראונד, שזה משהו ששורף המון המון סוללה, לפי יכולת שלא מאפשר לאנשים לנעול את הטלפון, ועוד כל מיני דברים די רעים. אז גוגל ואפל החליטו שהם ייתנו לדבר הזה מענה, הם יספקו API שיתמוך באפליקציות האלה מקו של בלוטוף, אבל הם עושים את זה בצורת גן סגור, הם תומכים אך ואך בפתרון שמבוסס על ה-DSRPT, לא מאפשרים שום פתרון אחר. הרציונל לדעתי העיקרי היה שהם לא רצו לאפשר...
כל מיני מניפולציות שאפשר לעשות על זה.
כן, הם לא רוצים לאפשר מניפולציות, לא רוצים לאפשר שיהיה פתרון ריכוזי כמו מה שרצו בעולם, ואני מניח שזה משהו שהוא עירוב של גם שיש שם אנשים בסוף שחשוב להם פרטיות באיזשהו מובן, ולא רוצים לאפשר את זה בתור כלי מעקב, וכל מיני ממשלות ברחבי העולם, וגם עניין של יחסי ציבור מסוימים, כי גוגל ואפל לא רוצים לראות כאילו הם עוזרים לנושא של מעקב ומס סרוויילנס, למרות שזה בפועל מה שהם עושות.
בוא נגיד, הם לא רוצות שיראו שהם מבזרות את המעקב.
כן, בוא נגיד שיש להם כרגע די מונופול על יכולות מעקב על כולנו, והם לא רוצות לחלוק את זה עם הממשלות. זה יכול להיות מסיבות טובות, ויכול להיות גם מסיבות כלכליות. עכשיו, אפשר להסתכל על הדבר הזה משני כיוונים. אחד, במשהו שהוא בדומה למאבקים שיש לאפל על הצפנה, ולא לאפשר בקדורים באייפונים, כל הדברים. זה משהו שהם עושים מאבק לטובת פרטיות והבטחה של כולנו. בצד השני, זה אומר שיש פה שני חברות גדולות ומונופוליסטיות, שהן מחליטות עבור ממשלות, ועבור אוכלוסיות, משנה דמוקרטיות או לא, איזה בחירות ואיזה אמצעים יהיה להם כדי ללחם בקורונה. ועכשיו, אם דיברנו על הבעיות הטכניות של למה כרגע אין אפליקציית המגן 2, זה הסיבה.
רק נדגיש ברשותך שגוגל ואפל לא אומרות למדינות אל תשתמשו בזה, אלא הדבר היחיד שהן אומרות זה אל תשתמשו בזה ביחד עם אמצעי ניטור גיאוגרפיים אחרים, כי זה ייתן לכם כבר... לא רק מידע על מי שמשתמש בטלפון, או באפליקציה הזאת, אלא גם על כל מי שבסביבתו. וזה בעצם הבעיה העיקרית שהן מציפות. אני לא יודע אם זו הבעיה האמיתית שעומדת מאחורי זה.
אז אני חושב שזה לא לגמרי מדויק. זה ברוחו נכון, ומתייחסים לדיוק, זה לא הסיטואציה. אז אני אגיד, שתי בעיות שמקריות, ויש כמה בעיות שאולי הן פחות חשובות בדבר הזה, אבל בוא נגיד בעיה אחת ראשונה. ה-API של גוגל, גם אם יש אפליקציה שפותחת על ידי משרד הבריאות המקומי בכל מדינה, האפליקציה, כל מה שהיא רואה, זה API שאומר, תפעיל שידורים, תפסיק שידורים, ואם היה מגע כן או לא. אין שום גישה לאינפורמציה של הודעות בלוטוף שנשמרות על המכשיר, או מה שגם משודר. זה משהו שהוא סגור ברמת מערכת ההפעלה. עכשיו, ה-API הזה, כמו שדיברנו, אומר, פלוס רמת מידע, היה מפגש ביום מסוים. יכול להיות שאפשר לשנות את הרזולוציה, אבל זה בערך האמירה. אומרים, ההודעה שמשתמש הולך לקבל, בדבר הזה זה, אנא דע, ביום שני, היית במגע ליד חולה קורונה, אנא ייכנס ל-14 יום בידוד מיום שני הזה. עכשיו, אישית, לי יהיה קצת קשה להכניס את עצמי עוד פעם לשבועיים בידוד אחרי הפעם הקודמת, מזה שקיבלתי איזושהי הודעה מאוד לקונית בלי שום מידע, מיוחד זה שאני יודע שגם יש פה false positive, יכול להיות התראות שווא, למרות זה אמור להיות יותר מדויק מ-GPS, זה דבר להכי טוב שיש לנו, אנחנו לא יודעים בדיוק. אם זה היה מישהו שהיה בחדר לידי, או אם אני במקרה הייתי תקוע בפקח באיילון, רבע שעה ליד איזשהו אוטו לידי, אני עדיין יכול לקבל התראות כאלה, אין לי שום דרך לקבל שום אינפורמציה. בקטע הזה זה קצת פחות אפילו שקוף מהכלי של השב"כ, שעליו לפחות אתה יכול לערער למישהו, לנסות להבין כאילו מה קרה שם. פה אתה יכול להחליט לא להיכנס לבידוד, וזה לדעתי מה שרוב הישראלים יעשו. אני לא חושב שבישראל זה משהו שהולך לעבוד. בנוסף לזה, אני גם לא בטוח שזה רלוונטי בישראל, בתוך העניין שאנחנו גם ככה מצרכים שונים, מפרסמים את המיקומים של החולים, רוב האנשים שאני מכיר יודעים להגיד בדיוק שהבר של הגננת, של הבת, של המורה, של הילד שלהם, הוא קצת יוביל לקורונה, ולכן עכשיו הם חוששים או לא חוששים. המידע הזה קיים בישראל בכל מקרה, זה מצב גם חוקי וגם אני חושב שהוא מצב תרבותי שונה מאשר מה שקורה בשוויץ, ואנחנו דיברנו, אני ובני הרבה עם האנשים שפיתחו את הדיסריפיטי, הם לא רואים איזה בעיה. בשוויץ הם יקבלו את התראה, אנשים יכנסו לבידוד. בישראל, אני פשוט חושב שהכלי הזה לא יהיה אפקטיבי לחלוטין.
הם רק ממלאים פקודות.
אני לא אמרתי את זה, אבל...
אסור להשוות.
בתוך לא כלפי האנשים העיקרים שעבדו לדיסריפיטי, אבל כן, הם יותר ממושמעים בעניין הזה. בעיה שנייה, זה שבישראל, וזה יכול להיות שונה מחלק מהמקומות באירופה, יש לנו אוכלוסיות מאוד גדולות שאין להן טלפונים סלולריים חכמים, והאפליקציות האלה יעילות רק במצב שבו שני הצדדים, גם החולה וגם מישהו שצריך לקבל התראה, לשניהם יש את האפליקציה והיא מותקנת ופועלת. עכשיו, אם אני הולך לסופר עכשיו ביחד עם מישהו שאין לו טלפון חכם בכלל, וזה משהו שבישראל קורה בהסתברות לא רק, יש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, אז אני לא יכול לקבל התראה כזאת.
לידיעת הקונים, עכשיו במחלקת הדגים, מבצע על טרוטה לחה.
וזה חלק מהסיבה שישראל כן, בטעמי ולהבנתי זה גם מחשבה של משרד הבריאות, צריכה עדיין להשתמש ביכולות GPS, כדי לקחת מישהו שאין לו טלפון חכם, לתחקר אותו בשיחה, להגיד, אוקיי, אתה היית בסופר הזה והזה ביום שני בין 2-2.5, ולשלוח את ההתראה הזאת בצורה יעילה לאנשים, שכל מי שהיה בסופר יוכל לקבל את ההתראה הזאת. גוגל ואפל לא מוכנים שתהיה אפליקציה שיש לה גישה גם ל-GPS וגם ל-API שלהם, ועכשיו אני אגיד שני דברים אירוניים בעניין. אחד, לפחות היום באנדרואיד, כדי לפתוח את היכולות בלוטוף שלפי את הדבר הזה, בגלל מערכת הרשאות של אנדרואיד, אתה מחויב להפעיל את השירותי מיקום. מה שאומר, זה כדי להשתמש באפליקציה הזאת, אתה חייב לאפשר לגוגל לעקוב אחריך ולדעת איפה אתה נמצא בכל זמן, אסור לאפליקציה של משרד הבריאות לקבל את היכולת הזאת. עכשיו, האפליקציה של משרד הבריאות, אני גם מזכיר, מכיוון שהיא חשופה רק ל-API, היא לא יכולה לעשות כל מיני דברים של להשתמש במידע של הודעות בלוטוף בצורה זדונית כלשהי ולקבל אקסטרה מידע. באותה מידה יכול להיות שתי אפליקציות שמותקנות על המכשיר, אפליקציה אחת שתקרא המגן 1, אפליקציה שנייה שתקרא המגן 2, ומבחינת היכולות שנותן למשרד הבריאות, זה אותו דבר כאילו יש אפליקציה אחת. יותר מזה, זה מה שבשיחה שהיה לנו עם אפל, זה היה הצעה הראשונה שלהם, אמרו, אוקיי, פשוט תקינו שתי אפליקציות.
נשמע פשוט וידידותי למשתמש.
לדעתי לא מאוד פשוט ומאוד לידידותי, וצריך מסע יחס הציבור, צריך להסביר לאנשים שרובם לא דווקא טכניים וטכנולוגיים מאוד, להוריד את האפליקציות האלה, לבוא להסביר להם למה הם צריכים עכשיו שתי אפליקציות, שמטרות שונות, שיכולות לקבל התראות שסופרות אחת לשנייה, זה משהו שהוא נראה לי לא מאוד סביר, זה עניין של נראות של החברות, אין פה עניין של פרטיות, זאת אומרת, אם הן מוכנות לאפשר שתי אפליקציות, זה אותו דבר כמו לאפשר אפליקציה אחת שאין לה גישה בסוף לנתוני בלוטוף, ולכן שתי הבעיות האלה של אחת, יש לנו אחוז גדול באוכלוסייה שאין לו טלפון חכם, ושתיים זה שישראלים לא הסכימו לקבל בצורה פשוטה התראה מקונית שאומרת להם, כנסו לבידוד ביום שני בגלל שאני אמרתי לכם, זה דברים שלדעתי גורמים לפתרון הזה להיות לא רלוונטי ולא מועיל למדינת ישראל, וברגע שיש את הפתרון שלא רלוונטי ולא מועיל, זה אומר שני דברים שלדעתי מאוד רעים, אחד, זה מקשה עלינו להילחם בקורונה, ואני כן חושב שאפליקציות כאלה זה משהו שיכול לעזור כדי להוריד את ההתפשטות של המחלה ובסוף להציל חיים, ושתיים, ברגע שאין את האפליקציות האלה, זה מוביל לזה שאומרים, אוקיי, אין לנו שום פתרון אחר, בוא נשתמש בכלי של השבק. בכלי של השבק, אני חושב שרובנו יכולים להסכים שהוא מבחינת פרטיות, מבחינת היכולת שזה נותן למדינה, זה משהו שהוא כנראה יותר גרוע מאשר אפליקציות מעקב וולונטריות שתוכננו במטרה ששמרו פרטיות.
פה אנחנו מסכימים לחלוטין, אבל רק כדי שנבין קצת יותר טוב, בלי שיתוף פעולה של אפל ושל גוגל, אין בעצם התכנות לאפליקציה של המגן 2?
אז אנחנו במדינת ישראל תמיד היינו חיים על האתוס של מעטים נגד רבים, טובים נגד רעים, או בכיוון ההפוך, אני לא יודע. אני יכול להגיד ככה, ברחבי העולם ניסו, עד היום רוב הפתרונות האלה נכשלו בסוף מסט סיבות. אני לא יודע להגיד מה הסיכוי הצלחה, אני חושב שעדיין עובדים על הדבר הזה, מנסים לגרום לזה לעבוד. אני חושב שמול אפל או במכשירי אייפונים זה יהיה יותר קשה, באנדרואיד יש יותר סיכוי שדבר הזה יעבוד. אני חושב שאם בסוף יהיה אפשרות גם לתת את זה רק לאנדרואיד, זה עדיין משהו שיכול להיות שיהיה לו ערך מוסף לא טריוויאלי. כן, אני יודע שיש מדינות ברחבי העולם, כדוגמת, אני חושב שסינגפור התחילו עם זה, כי גם סינגפור התקלו באותה בעיה, יש להם מענה שגוגל ואפל לא מוכנים, הם התחילו לעבוד על ידי לחלק צמידים, צמידי בלוטוף על היד, שיעשו את אותו פונקציונליות, ויתנו את אותו, מענה. אצלם קל כי להכריח את זה, וגם עבור הפתרון הריכוזי, זה משהו שאפשר בצורה מאוד קלה לתכנן צמיד כזה, שעובד עם בלוטוף, הוא יהיה מאוד מאוד זול, עם הרבה מאוד חיי סוללה, וזה פותר להם את הבעיות של עבודה מול גוגל ואפל. בעיה שיש אצלנו, זה שאם אנחנו רוצים לעשות פתרון שהוא לא ריכוזי, אלא פתרון מבוזר שמשנה פרטיות, לעשות את זה על בסיס של צמידים כאלה, זה עבודה כבר הרבה הרבה יותר מסובכת, זה יכול להיות יותר יקר, זה יכול להיות שזה יעבוד פחות טוב.
גם האכיפה של זה הרבה יותר בעייתית, והדברים שאני יכול לחשוב עליהם כבר עכשיו, יכולים להציף סט חדש של בעיות, כמו למשל, ליהודים יהיה צמיד צהוב, לערבים יהיה צמיד ירוק, ולמאגרי עבודה יהיה צמיד חום.
כן, אז אני גם אם לא הולכים לדבר הזה, אני חושב שיש המון בעיות שיכולות להיות עם הפתרון החומרתי הזה, ותופעים יותר פשוט, רוב האנשים שיש להם טלפונים חכמים, נוטים לא לשכוח את הטלפון החכם הזה בבית, וגם בין לא לשכוח להתאים אותו ובין להסתובב עם מתן, לא בטוח שאנשים יקפידו באותה צורה על הצמיד הזה. הצמיד הזה, אני ברמה אישית מעדיף אפליקציית קוד פתוח, שזה גם המצב נגיד עם ה-DistriPT ועם האפליקציות המגן הישראליות. אתם יכולים ללכת עכשיו לגיטהאב, יש את כל הסורס קוד של אפליקציית המגן 1, יש כרגע את כל הסורס קוד של האפליקציה בפיתוח, שמבוסס בלוטוף, שני ממצאים בגיטהאב של משרד הבריאות. יש את ה... בעיה של האם אני יודע לוודא באמת שהקוד שמפורסם בגיטהאב זה באמת הקוד שהתקמפל לתוך האפליקציה. אני חושב שזה משהו שעדיין, זה בעיה שיש אפשרות אולי לפתור אותה, ואני יותר רגוע עם היכולת שלי לבדוק על הדברים אשר איזשהו צמיד סגור שאני מקבל שאין לי מושג מה קורה בפנים.
שלא לדבר על הבחירה האופנתית.
כן, ויש את העניין האופנתי שאני אישית לא אוהב צמידים.
אז איך אתה רואה את אפליקציית המגן 2 מכאן? זאת אומרת, הושקעה בה הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד תכנון, הרבה מאוד תשומת לב לפרטיות, שזה דברים נהדרים. אבל מול הבעיות הטכניות שנתקלים כרגע, האם לדעתך היא תצא, ואם כן, אז מתי? והאם לדעתך השחרור שלה באמת יאפשר למדינה לוותר על מעקבי שבק?
אני לא יודע האם יהיה אפשר בסוף להוציא אפליקציה שתעקוף את המגבלות הטכניות האלה או לא. אני חושב שיש כרגע איזשהו כיוון לאופטימיות, אני לא יודע בסוף להגיד. אני ברמה שקצת מתוסכל מהסיטואציה הזאת, שבשם המלחמה עבור הפרטיות, החברות של גוגל ואפל בשוקום דנות אותנו לכלי של השבק, וגם למשהו שהוא, מעבר לזה שהוא פוגע בפרטיות, גם לעניות דעתי הוא לא מאוד יעיל מלחמה בקורונה. יכול להיות, אני לא מאוד אופטימי, שבשלב כלשהו חברות החליטו להתגמש, יכול להיות שנצליח למצוא מענה. אני לא יודע להגיד, לא חושב שיש מישהו היום, היום עושים ניסוי גדול בעולם, התחילו לפרוס את האפליקציות האלה. השאלה, האם בעתיד יכול להגיד שהדבר הזה באמת עוזר בצורה משמעותית לקורונה, כן או לא? זה מחקר שמאוד מאוד קשה לעשות אותו ולהגיד תשובה טובה. אני חושב שזה משהו בהנחה שאנחנו יודעים לתת מענה מספיק טוב לפרטיות, אז אני חושב שכמו שאני מבין שאנשים אומרים לי שחם להם ולא נעים להיות עם מסכה ברחוב.
אבל עכשיו זה בגלל המסכה.
אני חושב שזה עדיין מחיר שאנחנו כולנו כציבור צריכים לשלם בשביל לחסוך חיים של מאות אלפי אנשים, ואני חושב שגם לפחות חלק גדול מאוכלוסייה, בהנחה של פתרון פרטיות, יוכל להתקין את האפליקציות ושתמש בזה בתור עוד אמצעי. זה לא מחליף לרחוץ ידיים, זה לא מחליף לשים מסכה, אבל זה יכול לעזור להציל חיים.
אתה תתקין את האפליקציה הזו? לכשהיא תשוחרר? אם היא תשוחרר?
כן, אני בתור מישהו שאני לא יודע איפה אני על סקלת הפרנואידיות בסולם נועם, אבל אני רואה את עצמי בתור בן אדם שכן מאוד חרד לפרטיות שלו. התקנתי את אפליקציית המגן 1, היא התקנת אצלי. אני חושב שאנשים שפיתחו אותה ואנשים שעבדו עליה, מאוד אכפת לי לפרטיות, ומסו את כל מה שאפשר בשביל שמידע רגיש לא יצא, זה בטוח לא מושלם, יכול להיות שמחר יבוא מישהו אחר במשרד הבריאות ומחליט על החלטות אחרות, ויכול להיות שמחר אני אחליט בגלל זה להוסיר את האפליקציה. כרגע האפליקציות מותקנת אצלי, ואני גם בהנחה שאפליקציית המגן 2 תשוחרר, ובהנחה שהיא תפותח עם הסט דרישות שאנחנו כתבנו בעבודה שלנו בשלטור דרישות מינימליות, שזה אומר שיהיה לי בתור משתמש את היכולת לחבות ולהדליק את הבלוטוף בכל פעם שאני אבחר, שאני את היכולת למחוק התראות או זמנים מסוימים שאני חושב שהם רגישים, שנוכל, לפני שאני מעלה את המידע למשרד הבריאות, יהיה לי את היכולת למחוק מפתחות או סדרות שנשלחו בזמנים מסוימים, כי אני לא רוצה שהם, בדיעבד אני חושב שאני לא רוצה שאנשים ידעו שהייתי לידם באותו רגע, וימשיכו בגישה של מה שנראה במשרד הבריאות, שנסות גם להגן על הפרטיות של המשתמשים, אני חושב שאני אתקין אותם, אני חושב שזה משהו שאני גם אמליץ לחבריי ולאויביי גם לעשות את זה.
כל הפיתוחים האלה שנעשים עכשיו, וכל המחקרים וכל הרעיונות החדשים, איפה הם יוכלו לשמש מעבר לאפליקציות זיהוי הידבקויות?
עושים הרבה מאוד עבודה, כנסות לראות מזה שהם לא יוכלו לשמש הרבה יותר מאשר אפליקציות זיהוי הידבקויות. בדיוק מעניין של חשש שברגע שנותן יכולות מסוימות, אז אפשר לנצל את היכולות האלה לרעה. בסוף העניין הנחמד בבלוטוף, בדברים האלה, זה שאתה יכול לייצר גרף חברתי של מי נפגש עם מי, עם כמות מינימלית של מידע. זאת אומרת, את לא חייב לדווח איפה הדבר הזה היה, ואתה יכול לעשות את זה בצורה שהיא יחסית אנונימית, ורק לחשוף חלקים מסוימים מן הגרף בבחירה.
אגב, זה נשמע כמו פיצ'ר מעולה לאפליקציית פייסבוק. להציע לך חברים חדשים על סמך קרבת בלוטוס. פאטן פנדינג?
אני חושב שהם היו עושים את זה על בסיס GPS, לא צריכים פייסבוק או אפליקציות אחרות. היתרון שלהם זה שהם לא מבטיחות שום פרטיות, הם לא מקיימות שום פרטיות, אז הם לא צריכות לאסוף את הגרף הזה בצורה כזאת מתוך קרמת, הם פשוט יודעות איפה כל אנשים בעולם נמצאים כל הזמן, ואז הם יכולות לבנות את העץ גרף, את הגרף החברתי הזה אצלם בבית.
דוקטור אייל רונן, היה תענוג לשוחח, תודה רבה. למדנו.
תודה רבה לכם שערכתם אותי, ואני מזכיר לכולם, אנא, שימו מסכות, תשטפו ידיים, ותשמירו לרחוק חברתי. זה לא מאוד טכנולוגי או מגניב, אבל זה כנראה הדבר הכי יעיל שיש לנו בשביל להתמודד עם.
תודה רבה, וסייבר סייבר.
סייבר סייבר.
עד כאן סייבר סייבר, תודה לכל המאזינות והמאזינים, מי שרוצה לפנות אלינו, ocybermycyber בטוויטר, cyber@podcasty.co, באימייל, ואם אתם באמת רוצים לשלוח מאפים, דברו איתנו בפרטי ואנחנו ניתן לכם את הכתובת שלנו.
סייבר סייבר לכם.
סייבר סייבר נועם, וסייבר סייבר לכם, ביי.
סייבר סייבר, סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים. ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה, מופק על ידי פודקאסטיקו.